שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 14 של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי, ואיתי ניר רוזנטל. שלום ניר.
שלום דניאל.
ברק גרונדמן, שלום ברק.
אהלן, ערב טוב.
אוריאן סלב, שלום אוריאן.
אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
על הכיפק. אז היום אנחנו נדבר על המשחק האחרון של מכבי נתניה נגד נס ציונה. אנחנו נתכונן קצת למשחק הבא, אחרי הפגרת נבחרות מול בני יהודה. ואנחנו קצת נדבר על הנבחרת ומה צפוי לנו בשני המשחקים הקרובים. אז נתחיל עם המשחק בשבת. אתם יודעים מה? קודם כל, לפני זה, אני רוצה להגיד מילה טובה לקובי אמר על כל הארגון של של הבר לפני המשחק. היה 10, אני ממש נהניתי.
כמו שצריך, במשך כמה עונות הדבר הזה היה חסר, עוד מימי הדאגנטוני והדונקיז. זה משהו שלגמרי יש לו מקום, בטח במשחקים שמתחילים בשעה כמו 7, שבת אחר הצהריים, אפשר לבוא בכיף, אני מקווה שזה יהיה גם במשחקים שיהיה לנו בימי חול. כן, חוויה אירופאית, לבוא לשתות, לבוא למשחק, תענוג.
הרגשתי קצת אנגלי.
כן, היה חוויה. אנחנו, אני וניר הגענו, שעה לפני המשחק, המקום היה מפורק באנשים, אווירה טובה, מחירים טובים, היה גם אפשר לציין את המקום. הלוואי וזה ימשיך ורק נגדל בסיפור
ברק
הזה.
ברק, לא קיבלת אותנו בנוכחותך.
לא, אני הייתי עם הילד, אנחנו שתינו טרופית בבית לפני המשחק, פעם הבאה נבוא בלעדיו.
אם היית נותן לו בירה, זה היה פחות, זה היה יותר שקט.
בהזדמנות אני אספר לך איך משדרגים טרופית גם במשחקי כדורגל, זה גם דרך ליהנות מהמשחק.
אז קדימה, בואו נדבר קצת על המשחק. מה חוויתם?
תראה, אחרי משחק מול הפועל תל אביב שדיברנו כאן עליו מספיק, נראינו שם לא מספיק טוב. אני חושב שנס ציונה הייתה כמאמר הקלישאה, יריבה בהזמנה. כמו שהם נראים כרגע, קבוצה שמי שיבוא מולה מוכן, ונתניה יגיע מוכנה מולה, כנראה ייקח את הנקודות. משחק בית ראשון, חשוב היה להיראות טוב, מעל הכל היה חשוב לקחת את הנקודות. שחקנים שמאוד מאוד מאוד רצינו שככה השתחררו מהמשקולות על הרגליים, גם בצ'יראי, גם כמובן רואי קיאט, גם לשמור שוב על שער נקי, אף אחד לא נפצע חס וחלילה, אין מורחקים, כל מה שרצינו השגנו במשחק הזה.
אז כן, קודם כל מוקש שהיה צריך לפרק ופורק, נראה לי שאפשר להגיד ברוך הבא לפאטוס, שחזר אלינו מן הכפור, ורק נהנית ממנו.
הסתכלתי בסטטיסטיקה וראיתי 3 ביתות למסגרת, 2 בפנים ואחת הייתה מספרת שלקחו לו. אז נראה לי שיותר מזה לא צריך לבקש, וזה בעיניי גם עדיף מ7 ביתות למסגרת ש2 נכנסו. זאת אומרת שהוא בפוקוס שאת מה שרצינו ממנו בפעמים הקודמות, ולא קרה את הפעם, פעמיים שהוא מול השער, הוא שם בפנים ובזה נגמרה העבודה.
אוריאן, הייתה הרבה יותר הצטרפות של הקשרים, נכון? מעבר להצגה של קניקובסקי, שאנחנו נדבר עליו יותר בהרחבה, היה נראה שפאטוס כזה לא צריך לעשות הכל לבד.
אני לא חושב שגם עד עכשיו היה צריך לעשות את הכל לבד, אבל זה היה נראה הרבה יותר טוב. אני חושב שמי שלא מדברים עליו בכלל, וצריך לדבר עליו, זה אביב אברהם, כי אני חושב שאביב אברהם מקבל עכשיו גם ממציא את עצמו מחדש, והוא מקבל בעצם את התפקיד של אלי מעונה שעברה. יש לו את אלמוג שמחפה עליו, והוא את הקשר האחורי קצת יותר התקפי, וברגע שהוא לקח לו איזה חצי שעה להבין מה הוא עושה במגרש, וברגע שהוא השתחרר, הקבוצה נראתה הרבה 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 יותר טוב. זה שחרר את גבי לעשות את העבודה שלו, את כל 3 הקשרים הקדמיים. אני חושב שזה היה אחד הגורמים המרכזיים לזה שנראינו הרבה יותר טוב משבוע שעבר.
אז דיברנו קצת על באמת שהגולים, ניר, אמרת שהגולים היו חשובים, של שחקנים שחשובים לנו שיקבשו. אז היה לנו גול מהיר שבעצם פתח את המשחק. לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם היינו נתקעים איתם מחצית שנייה, היינו מתחילים פתאום לצבור לחץ, ואני חושב שהגול הזה היה סופר חשוב, הוא גם בא ממשחק מעבר וגול ממש יחסית, נגיד התקפה ממש מהירה. אני שמתי לב שרוב המשחק שלנו גם נע דרך צד ימין, זאת אומרת זוידת וקניקובסקי. ומסיבית כאילו תקפנו מהצד הזה, לא מכיר את המגן השמאלי של נס ציונה לעומק, אבל יכול להיות שהצוות זיהה שם איזה נקודה, או שפתאום זה הופך להיות הצד החזק שלנו, במידה וקניקובסקי באמת מתופקד שם ולא באמצע כמו במשחק נגד הפועל. שכמו, זה קצת מתחבר למה שאמרת עם אברהם, שאנחנו קצת מרוויחים אותו ויהיו משחקים שאני משער שאנחנו משחק ככה, ויהיו משחקים שאנחנו נצטרך אמצע יותר חזק, וזה נחמד שיש לנו את האופציה בכלל לעשות את השילובים האלה.
אני חושב אגב שמדובר אולי אפילו באיזשהו שילוב. יכול להיות שהצוות המקצועי לפני המשחק חשב שעדיף לעבוד יותר מהאגף ימין, וגם היה משהו שהוא קצת כמו שלפעמים בכדורסל אומרים שחקן שהוא בזון, גבי מההתחלה היה בזון, ויחד עם זאת, תורג'מן פתח לא טוב את המשחק. כלומר, זה די היה מתבקש שנעבוד הרבה יותר מצד ימין שלנו. זבידת נכנס טוב למשחק, גבי נכנס טוב למשחק, וברגע שדברים הולכים, אין סיבה לשנות אותם. כלומר, לא ראיתי זה משהו מיוחד בנס ציונה באגף ימין או בשמאל, פשוט אנחנו באנו חזקים ואגף ימין היה חזק, והדברים הלכו כמו שרצינו.
אני רוצה לתת כוכבית בהתחלה, נשתמש בזה בהמשך, הסטטיסטיקה של המנהלת. נתונים מדהימים, דברים מעניינים, לא רק קרנות, בעיתות לשער ומסירות. ואחד הדברים שראיתי שם ומאוד בולט, זה מה שאמרתם על אגף ימין. כלומר, לא רק קניקובסקי ומוחמד זבידת, אלא גם רואים את רועי קיאט, שמצא את עצמו אמור להיות כאילו עשר או מתחת לחלוץ, נמשך עוד יותר ימינה משניהם, ממש כמעט לקו. פאטוס, שהוא מרכז, רואים שגם המיקום שלו זז איתם עוד ימינה. והחיסרון של זה, והזכרת את בן תורג'מן, זה שבצד שני היקה, ורואים את זה בנתונים שלו, במסירות, במעורבות, בבישולים שלו היו, היקה נמצא שם כמעט לבד. אם בן תורג'מן לא עוזר, זה היקה ואביב אברהם, והרגישו את זה. השאלה איך אפשר להפעיל את שני הצדדים. אלא אם כן, באמת, היה פה נתון של בכוח לשחק על הצד השמאלי של נס ציונה, מה שאני לא חושב, צריך לדעת איך מצליחים להעביר את המשקל של ההתקפה על שני הצדדים.
מה אנחנו אומרים על השיטה? עלינו עוד פעם ב-4-2-3-1, שזה קצת דומה למה ששיחקנו שבוע שעבר, רק עם שחקנים אחרים, שזה אומר אביב בעצם במקום קניקובסקי באותה עמדה ליד אלמוג, ופינינו את קניקובסקי למעלה, וזה היה נראה אחרת. עכשיו כמובן שזה בגלל יריב אחר, ומשחק, אפשר לברך את נס ציונה על זה שהם באים לשחק כדורגל, כן, אבל זה עזר לנו. ולא מול המשחק היותר סגור של הפועל, בוא נגיד בחצי שעה הראשונה בבלומפילד. אתם מרוצים מהשיטה?
תראה, זה אמנם יריב אחר, אבל קשה מאוד להתעלם מהגול שפתח את המשחק בשלב מאוד מוקדם. גם אם מול הפועל תל אביב היינו כובשים שעה מוקדם, המשחק היה נראה אחרת ומתנהל בצורה אחרת. גם די מהר זה היה כבר 2-0, ונס ציונה זו לא קבוצה שעכשיו יש לה קהל גדול שידחוף אותה, ושחקנים שהם שחקני בית ומחויבות יותר מדי. ואני לא יודע, הסתכלתי עליהם הרבה, כלומר, אמנם אנחנו עדי נתניה, אבל הסתכלתי הרבה על השפת גוף של השחקנים של נס ציונה, אפילו על האנרגיות מהספסל, כמה שאפשר לראות מהמזרחי. זה היה נראה כאילו הם ויתרו על המשחק די מהר. כלומר, אני לא זוכר יותר מדי מצבים או ניסיונות שלהם לחזור. היה שלב שבו נתניה טיפה נעלמה, וזה כמעט החזיר אותה למשחק, אבל זה היה נראה כאילו הם מהצד שלהם, מהר מאוד ככה, אני לא אגיד הרימו ידיים, אבל קיבלו די בשוויון נפש את איך שהדברים התנהלו על הדשא, וזה מאוד עזר לשחקנים שלנו לקבל ביטחון ולבצע פעולות שמול לא יודע, הסאונה של בלומפילד כמה ימים לפני כן היה להם קצת יותר קשה לבצע אותן.
צריך להגיד, אבל היה לנס ציונה דקות טובות. זאת אומרת, הם כאילו, יש להם כדורגל, זה לא איזה קבוצה של נגרים ממש.
חס וחלילה, אני לא מזדד בנס ציונה. הרגיש לי שהדקות הטובות שלהם הגיעו כשמכבי נתניה טיפה הורידה את הרגל מהדוושה, בדומה למה שקרה בבלומפילד, שגם שם הפועל תל אביב התחילה לשחק, כשאנחנו הורדנו את הרגל מהדוושה.
אתה זוכר באיזה דקות זה קרה? כי בנתונים של המנהלת רואים את זה ממש יפה, בין 60-75, אחוזי החזקת הכדור שלהם עולים פלאים, שלנו יורדים, וזה בדיוק הזמן שבו היית חוטף שנה שעברה את ה-2-1, או את ה-1-1, 2-1 נגד חדרה. שמסבך אותך בדקה 70, ואז אתה כל המשחק מגן על השאר, או שתחטוף בדקה 90, או שלא תחטוף הבטן הזאת שיש לנתניה בדקה 60, ושם, אם נחזור לדבר על העומק ועל הסגל, מי עולה מהספסל, ובדקה 60 נותן איזה משב רוח, מרים אותנו עוד קצת למעלה, לא כי אין ברירה, לא חלוץ בחלוץ, אולי שינוי שיטה, אמרת שיטה, אולי שם לעשות משהו בדקה 60 כשאתה מוביל, שלא יסבך אותנו, יצא טוב, הייתה שם איזו התקפה שהוציא את ה-3-0 וזה באמת נגמר, אבל בדקות האלה 60 פלוס היא יכל בקלות להסתבך.
אני חושב שבבלומפילד באמת שינינו שיטה נראה לי בדקה הזאת, שעברנו שיונס נכנס, טיפה אחרי, עברנו ל-4-4-2, וזה כן נתן לנו עוד כמה דקות של מומנטום, לא עשינו מזה יותר מדי חוץ מליצור הזדמנות אחת ממש טובה של יונס, מעבר לזה לא היה.
אבל הוא התשובה לזה, מלאדה הוא התשובה לזה, אני חושב שבדקות האלה עם היכולות שלו, עם להחזיק כדור, עם לרוץ בקו, וזה בדיוק השחקן שיכול לתת את הדחיפה הזאת.
אני חושב שהניצחון בא בגלל השיטה. בסופו של דבר בגביע הטוטו שיחקנו נגד קבוצות בערך בסדר גודל של נס ציונה, עם אותה איכויות. מה שקרה זה שבמשחק הזה כל הגולים באו כתוצאה מהשיטה. הגול הראשון הוא בא מפתיחה של דולב אזולאי, אם אני לא טועה, שנתן כדור לאמצע. הגול השני היה מתוצאה של לחץ שנובע מהשיטה, לחץ מדהים, היה גול יפהפה שנבע מלחץ מעולה. וגם הגול השלישי, ברגע שאלמוג ואביב, שגם לדעתי עוד לומדים קצת מה שקורה שם, התחילו ללכת קצת אחורה, אמנם זה היה ב-2-0 שהיינו קצת יותר משוחררים, התחילו ללכת אחורה ולקבל יותר כדורים, התחלנו לרצות יותר את השיטה לכיוון של מרכז מגרש פתוח, ואז שליחות של כדורים.
היה נראה גם משהו אחר מבחינת אנרגיות, נכון? לא יודע, לפחות לי זה היה נראה, כל, דיברת קצת על הלחץ, אבל כן, כל הלחץ וכל הזה, אבל הלחץ שאנחנו עושים הכוונה, אבל היה כזה משהו אחר, נראו יותר כלילים, אני לא יודע להסביר.
הייתה, זה מפתיע, זה לא מפתיע, זה יפה שאתה אומר כלילים, כי זה עבודה של מאמנים. היה לחץ אחרי המהפכה בהרכב, הסתירה שקיבלו מי שקיבלו נגד הפועל תל אביב, והלחץ או הדאגה קצת גדלה, כי נו מה, לא מקבלים כלום, ומה יהיה עם בצ'ראי, ו... אני נותן את הקרדיט למאמנים טובים ולחדר הלבשה נכון, שהצליחו לסדר את הדבר הזה ולהביא את כולם דרוכים ומוכנים, ולא במקרה בדקה רביעית נכנס גול.
אז בוא נדבר קצת על הניהול משחק. אחרי הניהול משחק של סלובו וברדה לטעמכם?
אני לא חושב שהיה משחק שאתגר אותם יותר מדי מבחינת הניהול. כלומר, לא צצו בעיות שהם נאלצו לתת להן פתרון בזמן אמת. ניכר היה שהייתה להם תוכנית משחק, שהם עמדו בתוכנית הזאת. גם החילופים, כלומר, אלמוג ביקש להתחלף באיזשהו שלב בגלל כאבים בברך, אבל מעבר לזה, זה היה נראה שהחילופים די היו מתוכננים. גם אף שחקן לא נכנס לבעיית צהובים שסיכנה אותו במהלך המשחק וכפתה חילוף או פציעה כלשהי. ואני גם חושב שאגב, בהתייחס למה שאמרת קודם על הביטחון או הכלילות, כשנכנס גול דקה רביעית, וכשנכנס גול שני דקה 20, פחות או יותר, פתאום שחקנים רוצים לבוא לקבל כדור, רוצים להיות חלק מהנעת הכדור, חלק מהמשחק. זה דברים שבמהלך העונה אני מאמין שיהיו משחקים שאנחנו נקלע לפיגור מוקדם, או שהמשחקים פחות ילכו. שם באמת תימדד העמידות של הקבוצה הזאת, והיכולת של שחקנים להנהיג ולקחת קדימה כשטיפה פחות הולך.
מה אתם אומרים על המחליפים? זאת אומרת, כאילו דיברנו שנייה על מלאדה, אם הכניסה שלו למשחק הזה הייתה פחות טובה לטעמי עם הכניסה שלו בבלומפילד. לא היה נראה שהוא 100% שם.
אשכנזי ראיתי מתחמם שם, ומאוחר יותר הצטרף אליו רוי קורין שנכנס. אני מאוד מבסוט מזה שרוי קורין נכנס, בלי קשר למה שהוא עשה בשמונה דקות האלה. עצם זה שהוא מבין והשחקנים מבינים ו... וכולם מבינים שרוי קורין 16.5 מה שנקרא בא בשביל להישאר, זה לא שנתנו לילד בבלומפילד כמה חצי שעה לשחק, הוא פה וטוב שבונים עליו, אז זה מהבחינה הזאת. מלאדה יצטרך טוב טוב להיכנס העונה למשבצת הזאת של השחקן החילוף הראשון בדקה 60 שצריך לשנות את המשחק. וזהו, חוץ מזה ציינת החילוף של אלמוג, שזה היה משהו יותר, אני חושב שנראה את זה עוד כמה פעמים עד שהוא יהיה בטוח בעצמו ל-90 דקות.
יש גם את האלמנט של שמשחק לטובת יונס, זאת אומרת כשהוא נכנס בדקה 60 או משהו כזה, בדרך כלל יהיה יותר שטחים, זאת אומרת שחקנים טיפה יותר עייפים עושים, יש להם יותר מקום לטעויות, אולי קצת טיפה יותר מתפרצות, וזה בדיוק המקומות או המשחקים שהוא צריך לפרוח בהם לדעתי. זאת אומרת נס ציונה זה משחק שהוא צריך לתת פה גול, כי נגד מכבי תל אביב או פול באר שבע או ביתר יהיה לו טיפה יותר קשה מבחינת היכולת שלהם לשמור על משמעת טקטית או יכולת שלהם להיות בכושר גופני מסוים, אבל יהיה, לדעתי יהיה פחות שטחים. פיניש גם נכנס בתור חילוף ונתן קצת אופי במרכז כשהיינו צריכים בדקות מסוימות, וכמו שאמרת, קורין, שוב, כמה שיותר דקות, לאט לאט שיכנס לעניינים, גם לא... צריך כאילו להכניס אותו לעניינים, אבל לאט לאט כדי שאף באמת לא יעלה למעלה.
כן, אני איתך. כמו שברק אמר, השילוב של רוי... שילוב של רוי קורין בהרכב בשבוע שעבר היו כאלה שאמרו, זה הבלחה, זה איזשהו ניסיון של המאמנים אולי להעביר מסר, או לחנך שחקנים מסוימים בסגל. כששי ברדה היה כאן לפני כמה שבועות, הוא אמר שהוא כן בונה על השחקן הזה. כלומר, הם לא העלו אותו לבוגרים, רק בשביל, אתה יודע, אני זוכר גיא סולין, שקיבל דקות בנבחרת של קשטן, וזה היה נראה שזה מין מהלך ציני כזה, רק כדי שהוא לא יהיה בספרד. אמנם פה זה לא נבחרות, ואם רואי קוראים משחק אצלנו, זה לא אומר שהוא לא יהיה במקום אחר, אבל הם הוכיחו שהשילוב שלו לא היה שילוב ציני. הוא שיחק מול הפועל תל אביב, הוא שולב מול נס ציונה, באים ואומרים, בונה, אז מה אם אתה עדיין לא יכול להוציא רישיון נהיגה? במכבי נתניה, אם אתה טוב, אתה יכול לשחק. זה מסר גם אחורה, לשחקנים בנערים שלנו. זה מסר קדימה, לשחקנים הבוגרים יותר, שיבינו, אז מה אם הוא בן 16, הוא עדיין יכול לאיים על המקום שלנו בהרכב. באופן כללי זה מהלך שהוא בריא, והוא יכול רק לחזק אותנו בכל מובן שהוא.
אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה של רוי קורין, שאני מקווה... אני חושב שיצא לי לדבר איתך על זה, ניר, לגבי היכולת שלנו להתמודד עם שחקנים צעירים שמצליחים. היה לנו את אביב אברהם עם עונה ראשונה בליגת העל מצוינת, אחר כך עונה אחר כך ירידה משמעותית ביכולת, יונס שנתן חצי עונה בעונה הקודמת, עונה שעברה גם פציעה אבל גם לפני כן הרגיש שהוא בא זכוח. אני מאוד מקווה שידעו להתמודד עם רוי קורין, שמקבל עכשיו הרבה מחמאות ובצדק, הילד בא לתת עבודה ורואים את זה. אני מאוד מקווה שידעו להתמודד עם איך להחזיר אותו לקרקע אחרי גול ראשון, אחרי בישול ראשון, אחרי הצלחה, כדי שהוא יישאר עם רגליים על הקרקע.
אני חושב שבקטע הזה יש לנו קפטן מאוד מנוסה, ומעבר לניסיון יש לו גם אישיות שמהיכרות שלי איתו ידע להפס כשצריך, גם כשהמאמנים אולי לפעמים לא יעשו את זה ואפילו יעדיפו שהוא יעשה. יש לנו לדעתי כרגע מין סדרת שחקנים ותיקים, שיש איזשהו איזון טוב. גם על זה אגב שי ברדה דיבר. הקבוצה כרגע נמצאת במין איזשהו, יש את החבר'ה הצעירים מאוד, שזה, אתה יכול לשים שם את מלאדה, את רוי קורין, את אשכנזי, את יובל שדה, את דולב אזולאי, ויש לך את החבר'ה ככה של הגילי ה-20, אמצע שנות ה-20, ואחר כך החבר'ה יותר ותיקים. כלומר, יש לך איזון די טוב, זו לא קבוצה ותיקה מדי, זו לא קבוצה צעירה מדי, כל אחד יודע את מקומו, וזה הכי חשוב, שכל אחד גם ידע את המקום שלו. וברגע שזה יקרה, ורוי קורין עד עכשיו עושה רושם של מישהו שאומנם הוא קילר על המגרש, והוא לא מפחד מהצל של עצמו, הוא לא מתבייש יותר מדי, אבל גם כן נראה שהוא מכבד את המקום שבו הוא נמצא, הוא מבין את הבמה שהוא קיבל והוא מעריך אותה, זה מתכון טוב להצלחה, וכמו שאתה אומר, אני מקווה שהוא יישאר כזה, ודברים לא יסתבכו איתו.
אז אני בעד שיגיע הגול הראשון, או הבישול הראשון, כדי שנוכל לבחון את זה. אבל עד אז דיבורים באוויר. אני חושב שבמשחק הזה, דיברנו קצת על זוידת, ובואו ניגע קצת במגנים באמת, וטורג'מן. אז ראינו הרבה יותר, דיברנו על זה שראינו הרבה יותר התקפות מצד ימין, מה שנקרא. אבל אין ספק שזה עזר לנו לפתוח את המשחק. בניגוד לשבוע שעבר, שהמגנים שלנו לא היו קיימים, וזה די תקע לנו את המשחק. השבוע ראינו אותם יוצאים קדימה.
נכון, יצאו קצת יותר, אבל אני הפעם חושב שזה בהחלט קשור ליריבה ולחופש ולאפשרות שהייתה להם לעשות את זה. וגם צריך לסייג, בן טורג'מן, אני לא זוכר הגבעה לרחבה, אולי אחת. הוא לא היה שם, והעובדה שכמו שאמרתי קודם, אתה מפספס את איקה כשאין מגן שיעלה איתו. ואת הקשרים במרכז, זה מושך ימינה, אין בעיה, אם מגיע גול הזה לא משנה מאיזה צד הוא מגיע, אבל כשזה יהיה קבוצות קשות יותר ומורכבות יותר והימין או השמאל שלהם לא יהיה כזה פתוח, נהיה חייבים את הפתרון הזה בשני הצדדים. אני חושב שזה פספוס, כי דווקא במשחק כזה וב-2-0 ובוודאי ב-3-0 המגן יכול וצריך לעלות כמה שיותר, זה במרכאות המשחק אימון שלך, תנסה, תבדוק את זה. וכאן אני חושב שמאמנים צריכים לדחוף אותו לעשות את זה בחצי שעה האחרונה, לצאת כמה שיותר. אבל אמרתם את זה גם אחרי המשחק נגד הפועל פה בפודקאסט, ואני חושב שנכון עכשיו אולי זה טוב. אתה מקבל משניהם הגנה שאתה יודע בדיוק מה היא, התקפה או שכן או שלא, רוב המקרים לא, אבל יש הגנה, אין פדיחות ואין חורים שם מאחורה, וזה מה שחשוב.
השאלה אם זה הנחיה או שאתם חושבים, אם זה הנחיה או שזה, או שזה האופי של השחקן. זאת אומרת, גם אם אנחנו נסתכל באמת על הפוזיציה שלו, או על המיקום שלו ברוב המשחק, מה שנקרא, הוא יותר אחורי מזוידת במשחק הזה. זאת אומרת, זוידת רואים אותו בחלק ההתקפי יותר, ואת בן תורג'מן רואים טיפה יותר אחורה באמת, כמו שאתה אומר, קצת איקה לבד. שאלה אם זה הנחיה.
אתמול יוסי אבוקסיס אמר אחרי המשחק מול מכבי תל אביב, על דור אלו, הוא אומר, הוא בא אליי דקה 60, אמר יוסי אין לי כוח יותר לעלות.
אז הוא נשאר למעלה.
וזה בני יהודה מול 10 שחקנים של מכבי תל אביב. כשאני מסתכל רגע אחורה ואני מנסה באמת להיות הוגן, אני כן זוכר את זוידת כמבשל שערים, עונה שעברה בסוף העונה שעברה. אולי גם אפשר לזקוף את העניין של פחות מצטרפים להתקפה, כי אנחנו בתחילת עונה, ועדיין לפחות המשחק האחרון היה עדיין 31 באוגוסט, חם, תחילת עונה, אני לא ראיתי משחקים של קבוצות אחרות בליגה, נגיד שי קונסטנטין, שלטעמי מגן הימני הכי טוב בישראל היום, אני לא רואה אותו עושה דברים...
אחרי שאלידה סלח.
יודע מה, גם לפני כן אני מאוד אהבתי את קונסטנטין והכדורי רוחב שלו, עם אח שימו, לקח לנו גביע, אבל אתה יודע, זה משהו ש... בתחילת עונה, באמת, אני מנסה עכשיו לחשוב, אין אף מגן טוב בשלב הזה. מבוקה יותר הזיק מאויל שבוע שעבר למכבי חיפה, אצל מכבי תל אביב, ואני גם לא ראיתי משהו מסבורית, או בצד ימין, מי כרגע המגן שלהם, הימני, זה...
פורטוגלי, ג'רלדש.
כן. כלומר, בוא ניתן להם קצת זמן, גם זוידת, גם תורג'מן, הגנתית, אני מבסוט עליהם, התקפית זה יבוא, כלומר, אתה קודם כל רוצה שיהיה את הבסיס, אתה מתחיל את הבית מהשלד, הפנטאוף יגיע אחר כך.
אני לא יודע אם זה קשור לבונה או מתחיל או זה, זה אופי של שחקנים, יש שחקנים יותר כאלה, יש שחקנים שיודעים לשלם, יש שחקנים שלא יודעים,
נכון,
תלוי באופי.
אבל זוידת עונה שעברה סיים, ותקנו אותי אם אני טועה, עם או אותו מספר בישולים, או יותר מאשר ויקי, בשליש דקות.
הוא יודע לעלות, הוא יודע לעלות, הוא יודע להצטרף, ראית שהוא בועט, לא תמיד זה מדויק, אבל הוא יודע, אני חושב שהשאלה ששאלת קודם הייתה שאלה מאוד נכונה, יכול להיות שזאת הנחיה, יכול להיות שזה תחילת עונה, זה כושר, יכול להיות שאתה לא רוצה לחטוף גול, לא בבלומפילד ולא פה, שחרבש את העניין, בטח אחרי שאתה ב-1-0 דקה רביעית, יכול מאוד להיות שזה הנחיה, ונחכה עוד משחק שניים ונראה את זה.
אני אומר את זה רק בגלל שזה לא היה סימטרי, זאת אומרת, כן, כן זה קרה בצד אחד וזה לא קרה בצד השני, לא שזה לא קרה בכלל. זו הייתה הכוונה שלי, אבל אם אנחנו כבר נוגעים בבן תורג'מן, אז מעניין אותי מה אתם חושבים, הבאנו מגן זר, שתי משחקים ומחוץ לסגל.
אני לא יודע מה, אז מה, אני לא יודע מה, מה קורה שם. יש, אנחנו בימים שהמילה עמימות עולה על סדר היום. אז אמנם בגזרה הצפונית, העמימות כבר הסתיימה, אבל במכבי נתניה העמימות קיימת. אנחנו לא באמת יודעים מה הסיפור עם הררה, אנחנו לא יודעים מה הסיפור עם, ויקי וניקו, אבל אני באמת חושב שהררה, מול הפועל חיפה, הוא בישל גול בנגיעה והכל היה מדהים, אחר כך מול קריית שמונה הוא קיבל כמה דקות והיה פחות בכיוון, ויכול להיות שבאיזשהו מקום המאמנים אומרים, אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו הולכים לקבל ממנו. וקצת חוששים במובן של מבחינה התקפית הוא חזק והכל, אבל מעדיפים כרגע אולי מגן שהוא יותר מגן.
אני מאוד מקווה, לפחות ברמה האישית, שזה אולי יותר לכיוון של המקרה של איקה. זאת אומרת, זה שחקן שלא עשה איתנו מחנה אימון, ואולי הכוונה היא כאילו להכניס אותו לאט לאט לעניינים, למרות שגם אפשר לראות אותו על הספסל במקרים כאלה, אבל אולי באמת הכוונה היא לתת לו להתבשל לאט לאט, ואז לראות אולי את הפירות בשלב יותר מאוחר. אז אני מאוד מקווה שזה זה ולא איזה משהו שנפלנו איתו. מה הסיכום שלכם בכלל? בוא נגיד אם אנחנו כבר מדברים על משחק ההגנה.
משחק ההגנה, תשמע, אני חושב אני מרגיש הרבה יותר רגוע עם החוליית הגנה שיש לנו כרגע, מרגיש שיש ביטחון, גולובר לצורך העניין, הוא מרגיש לפעמים שמשעמם לו, ואז מתחיל לעשות שטויות, אבל כשהוא רגוע ולא עושה שטויות, עושה רושם שפגענו בול בבלם, ברמה מאוד 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 גבוהה, שמזכיר את מספר 3, נסלח לי ניר, דולב שעשה קפיצה, מדהימה, אמנם רק 180 דקות, אבל רואים שמדובר בשחקן אחר, עם הרבה ביטחון. זווידת הוא בנקר בימין, אתה יודע שאתה סביר שלא יגיע גול מהאגף שלו, הוא בטח לא הרבה גול עם העונה הזאת, אם הוא יהיה מגן ימני פותח, ובן טורג'מן שהוא בסדר, כמגן שמאלי מחליף, הוא בהחלט סביר, אנחנו יודעים מה אנחנו יכולים לקבל ממנו הגנתית והתקפית, כרגע הוא נקודת התורפה הלא מאוד תורפתית שלנו בהגנה. סך הכל עושה רושם שיש לנו השנה חוליית הגנה ברמה טובה מאוד.
תראה, בליגה כמו שהיא מתפתחת, לפי השני מחזורים ראשונים סך הכל, קבוצות שלא יספגו, ירוצו חזק. ודקות מאוד מאוד ארוכות מול נס ציונה, שככה אמרתי, רק שישאר ככה, רק שישאר ככה. כלומר, אמרתי, לא אכפת לי אם אנחנו לא ניתן עוד גול. אבל לסיים שני משחקים של פתיחת עונה בלי לספוג, אני לא זוכר פתיחה כזו של מכבי נתניה, בלי לספוג בשני משחקים הראשונים.
לא, ספציפית ראשונים לא, אבל עונה שעברה היה לנו איזה רצף כזה של 1-0 עם...
היו לנו רצפים, נכון. אבל כשאתה פותח עונה בלי לספוג בשני משחקים, זה מאוד מאוד חשוב. כאילו, כל דבר זה כמו תחילת לימודים, או תחילת שכל דבר. אתה בונה קבוצה מ-0, מתחילים, יש גביעת אוטו, הכל טוב ויפה. ליגה זה בסופו של דבר ה-money time. פתחת משחק ראשון, לא ספגת, משחק שני, לא ספגת. הגנה זה המון המון עניין של ביטחון, עניין של תאום. מול בני יהודה כנראה נקבל חמישייה, אבל עד המשחק מול בני יהודה, אני באמת חושב שחוליית ההגנה תפקוד טוב. ואגב, אם אני יכול להתמקד בשחקן, דולב אז אולי קיבל ממני המון ביקורת שלילית, מאז שהוא הגיע למכבי נתניה. אני חושב שגם שהוא הרוויח אותה בצדק. במהלך העונה שעברה, כמעט בכל פעם שהוא קיבל את ההזדמנות, הוא לא היה נראה כמו שחקן של לגיטימי בליגת העל, לטעמי. אוקיי? לטעמי. העונה, שני המשחקים הראשונים, אני מאוד אשמח לאכול את הכובע בסוף העונה, מול שתי התקפות מאוד אנמיות, הוא היה נהדר. המבחן הראשון שלו יהיה ביום ראשון בעוד שבועיים מול בני יהודה, והלוואי, אני מאחל בשבילו מכל הלב ובשבילנו שהוא יעמוד גם בו, ואז אפשר באמת יהיה לסמן כאן וי ולהגיד, עשית את הקפיצה שלך, מבסוטים עליך.
אז אני חושב שקצת החמירו איתו שנה שעברה, במיוחד בגלל שהוא בלם צעיר וזו עונה הראשונה שלו בליגת העל, ואני גם לא חושב שהוא הפך להיות לותר מתאוס בשני המשחקים האלה. הוא עושה התקדמות, לאט לאט הוא יהיה טוב, אני חושב שהוא שחקן לגיטימי מאוד, ועם הזמן אני חושב שאנחנו נראה יותר דברים יפים ממנו. ברק, מי הרשים אותך מהחוליית הגנה שלנו במשחק הזה?
עכשיו אחרי ההקדמה שלך כבר לא יכול להגיד דולב אזולאי.
תגיד דולב אזולאי.
אני אגיד דולב אזולאי. אני בכוכבית חייב להגיד שאמרת קודם, דיברת על נס ציון, ניר משחק בהזמנה, עכשיו דיברת על שני משחקים לא לספוג. צריך לזכור, ואני מאוד שמח שהמאמנים שלנו זוכרים את זה, מדובר בנס ציונה והפועל תל אביב. שהפועל תל אביב אנחנו ראינו בחמישה משחקים איך הם נראו, נס ציונה שראינו נגדנו איך הם נראו, וזה באמת כנראה שתי הקבוצות הפחות טובות בנקודת הזמן הזאת. עוד הם שתי מרדו ליגה שהיה אפשר לקבל, וזה טוב, ויותר טוב זה שברדה ידע בסוף המשחק לבוא ולהגיד, לא שיחקנו טוב. לא מרגיש שעשינו את מה שצריך לעשות, וכשהממן שלך אומר את זה אחרי 3-0, אתה מבסוט. אתה יודע שזה הכיוון. אפשר להשתפר מ-5-0 בחוץ עם הפועל חיפה, ואפשר גם להשתפר מ-3-0 בבית עם ציונה, וזה אחלה. אני חושב שדולב אזולאי, כן, הוא לא הפך ללותר מתאוס, אבל הסתכלתי שוב בנתונים, וממש קרוב לזה, הוא השחקן שדה עם הכי הרבה מסירות, באחוזי דיוק הכי גבוהים. למעט אביב, שמסר חצי ממנו, מסר 32 כדורים ב-85%, משהו כזה, הוא מסר 68, הכי הרבה כדורים במגרש, יותר מגולוברט, וכן, גם כדורים ימינה-שמאלה למגנים, וגם לקשר האחורי שלידו, אבל הוא מסר אותם מדויקים, וזה הדברים שעליהם ביקרת אותם שנה שעברה ניר, ביקרת אותו על כדורים כאלה של פסים פשוטים, מה שנקרא, שלא היו מגיעים מדויק. הוא תיקל הרבה, הייתה לו עבירה אחת כל המשחק, והוא תיקל מלא. זה לרגע גרם לי לחשוב, האם יש סיכוי לשחק עם שלושה בלמים מתישהו, ואז גם לדחוף מגנים קדימה. פנטזיה שלי, אולי בקבוצה אחרת, בעונה אחרת.
אני לא חושב שהשלושה בלמים קשור לאיכות הבלמים שלנו, במקרה אצלנו. זה יותר קשור לזה שהמאמנים שלנו לא כל כך חובבים את הז'אנר. אני כאילו, בקטע הזה של הרבה מסירות, אני, של דולב נניח, או בכלל של בלמים, אני קצת, זה עושה לי קצת פלשבקים לעונה שעברה, שהיה הרבה הנעת כדור כזאת, היא חסרת תכלית מאחורה. החזקנו הרבה בכדור, אבל כאילו... עם פוטנציה כזאת, לא עושים איתה יותר מדי.
נכון, החזקת כדור, אבל הייתה לנו למרבה הפתעה, נדמה לי 50-50 עם נס ציונה.
בדיוק מה שרציתי להגיד, שהמשחק הזה, הם עלו עלינו בהחזקת כדור.
כן, הם עלו, וזה... ואני נוטה לחשוב שאולי דווקא בגלל שהועילו סלובו וברדה או השחקנים לוותר קצת על הכדור, אולי זה השיטה, אולי אפשר להאשים את הולסק במרכאות להאשים, שהיה באמצע ומחזיק את הכדור הרבה ומניע בסבלנות עד שהוא היה מוצא את הפרצה, ועכשיו אין את זה, ראית הרבה קרוסים, 1, 2, 3, בום לצד שני, 1, 2, 3, בום לקצה לקניקובסקי או לאיקה, הגול הראשון אוריאן ציין הגיע מכדור כזה, של דולב עד לגבי שרץ איתו ומסר, שני הגולים האחרים מלחץ, הגולים לא הגיעו מהחזקת כדור, לא הגיעו מהנעת כדור, לא הגיעו ממה שנקרא תקפות משחק עומד, הגולים הגיעו מלחץ, הגולים הגיעו ממשחק מעבר מהיר, וככל שאתה מרשה לעצמך לוותר קצת על הכדור, כנראה שאתה מרוויח יותר, וכשהוא אצלך ב-50% האלה, אז מאוד מהר לנסות להגיע לשער, כמה שיותר מהר, 2-3 מסירות עומק, ולהיכנס פנימה כמה שיותר מהר לתוך הרחבה, ופחות המשחק של שנה שעברה, שהיית שומע מהיציע כבר את הנו! ימין, שמאל, ימין, שמאל.
זה האמת שזה נכון, זה קצת גם די מזכיר את המשחק שלנו של לפני שנתיים. זאת אומרת, הרבה גולים מחטיפות כדור ולטוס קדימה, ואלי מוחמד מוסר ויוצאים קדימה. בדיוק, ופס של איראן ודיה ונגמר הסיפור. כן, לא יודע מה אני מעדיף. אני אוהב ענת כדור בגדול. אבל זה פטיש כנראה מוזר, רק שצריך לעשות איתו דברים יפים ולא באמת להניע אותו לבלמים, אלא להניע אותו טיפה יותר קדימה. לחוליה הבאה שאנחנו נדבר עליה, הקישור בעצם. איך, מה התרשמתם מאביב ומאלמוג המשחק הזה?
אלמוג, עד עכשיו גם מול הפועל תל אביב, גם מול נס ציונה. יש לו שלבים במשחק שזה קצת כמו שאוריאן אמר על גולוברט. כלומר, מגיע שחקן, שעד היום שיחק ברמות קצת טובות יותר מאשר ליגת העל שלנו, ומשתעמם. כלומר, היה לו גם מול הפועל תל אביב וגם פעמיים מול נס ציונה, הסיטואציות שהוא כאילו אמר, טוב, עכשיו אני אולי אקח את הכדור כשאני אחרון ואני אנסה לעשות משהו. היה לו שני עיבודי כדור שלא אופייניים לו, כי הוא שחקן מאוד אחראי. בגרמניה הוא הפך לשחקן מאוד מאוד אחראי, מאוד חכם, שמודע לתפקיד שלו ויודע עד כמה איבוד כדור בסיטואציה ושבה הוא נמצא הוא בלתי אפשרי, וזה קרה לו, זה קרה לו פעמיים, ואלמוג זה שחקן שאתה מצפה ממנו שיהיה באמת העוגן של הקבוצה הזאת, ואני חושב שאלה דברים שקרו לו דווקא כי היריבה הייתה כזאת. מעבר לזה, דברים אחרים, חילוצי כדור, מסירות, ניהול המשחק, לזרוק מילה טובה לשחקן שטעה, דברים קטנים שלא תמיד סופרים אותם במספרים של המנהלת, אבל בשבילהם הוא הגיע.
ומועמד חזק להחמצת העונה.
כן, אתה יודע, זה יכול לקרות, כמובן. אז יש לנו תלמוג. אביב, בעיניי, נכנס טוב. גם מול הפועל תל אביב, אגב, הוא נכנס טוב בדקות שהוא שיחק. והוא פתח בהרכב בשבת, ולטעמי הוא כן היה טוב, כלומר אחרי תקופה ארוכה שהוא קיבל הרבה מאוד ככה ביקורת מהקהל, ולהרבה מהאוהדים לא הייתה סבלנות לאביב, וגם עליו דיברנו כאן הרבה מאוד בקיץ, ואפילו בחרנו בו לאכזבת העונה, אני בכל אופן בחרתי בו, וגם אמרתי את זה שאתה לא יכול להתאכזב ממי שאתה לא מצפה ממנו, ומאביב ציפינו, אוריאן אמר ואמר נכון, ב-17-18, אביב היה מדהים. 18-19, כגודל הבילדאפ, ככה גודל הנפילה. והעונה, מדר היה כאן אצלנו בפודקאסט ואמר, אתם תראו שהאביב העונה יהיה מצוין. והוא עבד קשה בקיץ, ואני ראיתי, ודברים שקשורים גם לזריזות ולמשקל ולהמון דברים כאילו. ווואלה, עשה לי טוב. אביב זה שחקן שאני מאוד אוהב, אני אשמח שהוא ייתן ככה עונה כמו שצריך, עשה לי טוב איך שהוא שיחק בשבת.
כן, שחקן טוב, אני חושב שהוא הבין שאחרי שנה אחת של נפילה, זה, אתם יודעים, רואי קיאט היה צריך 3 שנים בספסל של חיפה, כדי לבוא למחלקת שיקום של נתניה, אביב הבין שהוא פה וזה הזמן והמקום והוא צריך לעשות את זה, לא הביאו לו יותר מדי, לא הביאו, הביאו את אלמוג, אבל לא הביאו תחליפים, ולא הביאו, הוא, היה לו את המרחב והמקום, וסמכו עליו, אני ממש מקווה שמה שאמר מר מדר, ומה שראינו, זה מה שיהיה, כי דיברנו על זה, איך מאבים את הסגל, מקבלים את מלאדה כמחליף בדקה 60, ואת אביב כמחליף, כשחקן 12, שיכול להיכנס להרכב, ובלי הרבה שינויים וזה הזויים, אתה לא מרגיש את זה משבוע לשבוע, אמן?
כולנו מאחלים לאביב שיצליח, אני חושב, הוא אחד השחקנים היותר אהובים במחוזותינו.
כן, אני, כמו שאמרתי קודם, אביב, אני מאוד מרוצה מהתפקוד החדש שלו, על המשבצת של אלי, אני חושב שהוא יכול לתרום יותר מאשר באגף, יש לו, הוא התחזק, זה נראה שהוא רזה מאוד, הוא יותר חזק, הוא מנצח יותר מאבקים על הכדור, ויש לו יתרון שאין לקודמיו, שהוא בועט לשער ויש לו ביתה טובה, זאת אומרת הוא יכול לבוא מאחורה ולתת לנו עוד אלמנט של אימון לשער, שלא היה לאלי, ניקו, לסתם פיניש יש קצת, אבל אין לאף אחד אחר, ואני חושב שזה תפקיד שהוא יכול להגיע איתו לרמות מאוד גבוהות, ואני מאוד מקווה, לגבי אלמוג, לא צריך להכביר מילים.
יש מצב שנראה את אביב אבל בעוד תפקידים, אני לא חושב שרק אנחנו, הוא רק שמה, כי חלק נראה לי מהשיטה של סלובו וברדה זה השימוש הזה, כמו שהוא אמר גם, השימוש הזה בשחקנים מגוונים לכל מיני דברים, שכל אחד יכול לעשות כמה דברים. ובואו נעבור לרועי קהת בעצם, שאני חושב שלאט לאט אנחנו גם מתפקחים מהחלום שלנו לראות סוג של עשר מסוים. רועי קהת הוא שחקן אחר. הוא לא העשר שעובר שחקן ומוסר את הזה, זה העשר שזה השפיץ הזה של היעלום שעושה את התנועה ומקבל את הכדור במקום אסטרטגי, או שעושה את התנועה הנכונה, או שלוחץ במקום הנכון. אבל אני חושב שאם אנשים ציפו לראות פה קוסם, זה לא, הוא לא הקוסם. זאת אומרת, הוא נותן לנו איכויות אחרות, ואנחנו ראינו אותם, ואני מקווה מאוד שאנחנו נראה אותם עוד בהמשך, אבל איך אתם חוויתם את זה?
אני חושב שרועי קהת, אם אנשים ציפו שהוא יהיה די הסבא כזה שיכול לעשות גול מכלום, בשתי רגליים או אני לא יודע מה, זה בטוח לא משהו, אבל רועי קהת הוא שחקן סופר אינטליגנט, שיש לו יכולות מאוד גבוהות לבוא גם מקו שני, ולפנות את המרווח לכדורים, לתת גם לבצ'ירה, זאת אומרת, היכולות שלו לזוז על המגרש, מפנות את הדרך לשחקנים אחרים להיות יותר טובים, כמובן עם הגול שהוא דובדבן שבקצפת, לא הרבה שחקנים יכולים להתרומם ככה ולתת גול כזה עם תנועה כזאת בעיניי בליגה שלנו, הלוואי וזה ימשיך ככה.
גם חשוב לציין שהרבה פעמים במהלך המשחק הוא היה בעמדות טובות לקבל מסירה, לא תמיד הוא קיבל את המסירה, אבל כאילו הוא עושה את התנועה הנכונה, הוא שם באזורים שצריך.
אתה יודע, אני פה אני אמרתי עליו הרבה מאוד דברים שליליים בפרקים הקודמים, ואיחלתי לעצמי, כמו במקרה דולב אז אולי, לאכול את הכובע. אני ממש ממש שמחתי בשביל רועי קהת, אני בגול שלו אני שמחתי יותר מאשר בגולים אחרים, כי באמת באמת שרציתי שהשחקן הזה יצליח ויכנס לעניינים. אני מקווה שהגול הזה יפתח אצלו איזה משהו, ואתה יודע, כמו שנגב בני יהודה, עכשיו הוא יכול לבוא ואולי להיות פחות טוב, אבל זה כבר פחות משנה.
זה גם סוג משחק אחר.
נכון, הגיע הגול הראשון, ואתה אמרת נכון, דניאל, הוא גם עשה פעולות שלא נספרות. הוא עשה תנועה, הוא בא לקבל את הכדור, וברגע שהדברים הולכים ושחקן בא לקבל כדור, זה מאוד שונה מה שהמשחקים שנתקעים. ופעולות ראשונות בתוך משחק, שחקנים גדולים מאוד בעבר דיברו על זה, כשפותחים משחק, הפעולות הראשונות צריכות להיות פשוטות, כדי לגרום לשחקן להיכנס עם ביטחון. כמו שקודם דיברנו על טורג'מן, שהפעולות הראשונות שלו במשחק היו כמה פסים לא טובים, וזה מאוד פגע לו בביטחון להמשך המשחק. זה לא משנה כמה שחקן מנוסה, הוא חייב לפתוח את המשחק עם פעולות טובות. ורועי קהת פתח את המשחק עם פעולות טובות פשוטות. הוא לא ניסה משהו מסובך, הוא לא אמר, לפעמים כשלשחקן לא הולך, הוא אומר, טוב, אני אקח כדור ואני אעשה את זה פעולה שתרים את הקהל או תרים אותי, וזה לא הולך, וזה מוריד אותו לתהום עמוקה יותר. הוא נכנס פשוט, הוא עשה דברים פשוטים, הוא עשה את הלחץ, עשה את הדברים שכאילו אין יומרה בלחץ, כמו שאין יומרה בהגנה. עשה תנועה, וכמו שאוריין אמר, גבי הרים אחלה כדור, אבל לקפוץ ככה עם הראש, כשאתה לא שחקן מאוד גבוה, מול הגלאזר שיוצא אליך, ולשים את הראש, וואלה, מפה תמשיך קדימה.
אני חושב שבמקרה של רואי אנחנו פשוט צריכים משבוע לשבוע לצמצם את הפער שבין הטופ לתחתית שאנחנו מצפים ממנו. הוא לא, אם פינטזנו בקיץ, הוא יהיה שחקן שישבור את הליגה והאקס פקטור והאלי רנטר או הדור מיכה שיקח אותנו לגבעים. לא. מצד שני, אנחנו גם, זה לא פלופ, זה חלודה וזה ירד. רואים שהוא יודע לאן לרוץ, רואים שהוא גם מתחיל לקבל את הכושר ולהגיע לשם. הוא עוד לא מקבל את הכדורים האלה, אבל ברווח שבין בצ'ראי לקניקובסקי, אם זה בא מימין, או לאיקה, אם זה בא משמאל, הוא נכנס שם, סליחה שאני אומר, לעתים אפילו יותר טוב ממלמד.
מעולה. אז בואו נתקדם טיפה יותר קדימה, לחוליה התקפית שלנו, ונשמור את הדובדבן לסוף, אבל בואו נדבר קודם כל גם על איקה, במשחק בינוני, סולידי הייתי אומר, לא הרגשתי אותו יותר מדי במשחק הזה.
אני אתחיל, אני פשוט חושב שהוא באמת, כמו שאמרתי קודם, מאוד תלוי במגן שלו. איקה הוא שחקן שאתה רואה שהוא מקבל את הכדור עם הגב, והוא מיד מחפש בחצי זווית את המגן, שיעקוף אותו וירוץ פנימה. והרבה פעמים שאין לו את זה, אז הוא עוצר וחוזר חזרה, ומחזיר שוב לאמצע או שוב למגן לצד שני, אם אין שם מגן פעיל, בוא נאמר שאני בטוח שהמאמנים ראו את זה, אם אין שם מגן פעיל שיודע לעקוף ולרוץ איתו, הוא פחות יעיל. במשחק עומד, משחק מעבר, מתפרצות, אני חושב שהוא מצוין, וזה יכול להועיל שני זריזים, קטנים וזריזים, כמו וכמו קניקובסקי, שאפשר להעיף אותם למתפרצות.
אולי נקרא לפרק, איקה מחכה להררה.
זה כנראה, ואני מאוד מקווה שכשזה יקרה, אז באמת, נעשה פרק חגיגי.
חגיגיקה.
הרבה כותרות פה היום. פאטוס, משחק ז'ונגלר מה שנקרא.
פאטוס זה משהו שחיכינו לזה כבר חצי שנה. למשחק שבו הוא יבוא ויזכיר לנו את בית שיראי שגרם לכולנו להתאהב בו. הוא רצה. דיברנו פה, אני דיברתי בכל אופן, שפת הגוף שלו. נגד הפועל תל אביב או בגביע הטוטו. ושפת הגוף שלו מול נס ציונה הייתה של חבר'ה, עצרו הכל, אני בית שיראי, אני פה, אני איתכם, כיף לי פה, נחמד לי פה, אחלה עיר, יש פה ים, יש פה אוהדים שאוהבים אותי, אולי אני גם אשים גול או שניים. וזה הרגיש טוב, זה הרגיש שהכל התחבר. וכשאמרתי קודם יריבה בהזמנה, זה לא היה חלילה מתוך זלזול בנס ציונה, חס וחלילה. פשוט זו יריבה שמורכבת משחקנים כאלה, עם סף שבירה נמוך, וברגע שנתנו את הגול הראשון, וגם אחר כך הגיע הגול השני, שגם הגיע אגב, מלחץ של בית שיראי על גלאזר, אם אני לא טועה.
ואז על המגן. הוא עשה במשחק הזה יותר משני הגולים, המון 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 לחץ טוב.
כן, בדיוק, כלומר, אלה בדיוק הדברים שגורמים לשחקן לקבל את הביטחון שלו. כלומר, הוא שם את הגול הראשון, הוא מעורב במהלך שגרם לגול השני, והגול השלישי, זה היה גול שאם אתה אומר בגול הראשון הוא קיבל מגבי כדור בתוך הרחבה, בגול השלישי הוא קיבל את הכדור, נתן גם את הספרינט באופן שבו הוא יודע לשים את הגוף לפני הבלם, שגם אם זה היה בלם מהיר יותר הוא לא יכול היה לעצור אותו בלי עבירה של אדום, ועשה הכל נכון, כלומר זה היה כיף לראות את זה. אולי עדיף שהוא לא שם את המספרת, כי אז היום מוכרים אותו למכבי תל אביב עד סוף השבוע, אבל טוב לי כמו שהוא סיים את המשחק הזה, אחלה בית שיראי שימשיך ככה.
אני רוצה להגיד על בית שיראי, אני לא יודע אם שמתם לב, זה עושה רושם שממש עשו עם הבחור הזה עבודה. זה היה משחק ראשון מזה הרבה זמן שבית שיראי לא עשה דריבל כמעט בכלל. קיבל המון כדורים על הגב, שחרר אותה מהר, עשה תנועה, גם בשני הגולים שלו נגיע וטק ביתה, בלי לעשות יותר מדי שואו אוף, פשוט עשה את העבודה שחלוץ ברמתו ובגודל שלו וביכולות שלו עושה, ויצא לו טוב עם צמד, ובאמת גם בתור פיבוט כמה כדורים יפים שהוריד לחבר'ה מאחורה, וזה מה שהוא צריך לעשות, וברגע שהוא עושה את זה טוב, אנחנו מנצחים משחק לא טוב שלנו.
אני חושב שיש פה גם עניין של סוג הבלמים שהוא משחק מולם, זאת אומרת בלמים פיזיים ומהירים כמו שיש למכבי תל אביב, יותר קשה לו להסתדר, או גם בני יהודה, אנחנו נגיע עוד שנייה לדן מורי, אבל זה מסוג הבלמים שיותר קשה לפאטוס איתם, בצדק, אפשר להבין, הם בלמים טובים, והבלמים של נס ציונה, הוא הסתדר איתם, אז ראינו אפקטיביות אחרת ממנו, אבל לגמרי היה שם את האנרגיות ואת השפת גוף, אני מסכים. עכשיו נגיע באמת לקניקובסקי, שלי אישית היה, אני אגיד את שלי, אבל לבחור שחקן מצטיין למשחק הזה, זה או פאטוס או קניקובסקי באמת, ואני הלכתי עם קניקובסקי, בגלל זה שמרתי אותו גם לסוף, לא יודע, באמת שבחירה קשה, אבל ניר, מה, בוא תספר לנו מתי הפעם האחרונה ששחקן נתניה תינתן שלושה בישולים?
בליגה הלאומית זה ויקי כחלון, מול קטמון, אבל בליגת העל זה מאור עשור, וגם אז היה במשחק פתיחה בבית מול ביתר ירושלים, ניצחון 4-1, כבשו שם כמה שחקנים שחלק מפחות הסתדרו בקיץ כמו חן עזרה, ימפולסקי, אחמד סבא שפעיל להם במקומות אחרים שיש בהם יותר קלפים, פחות כדורים.
מי שידע, ארבעה שחקנים מהרכב הזה יקבל לייק. יזכה בלייק.
מאור עשור כבש שער ובישל שלושה שערים. אני מאחל לגבי ש... המשך העונה שלו יהיה טוב יותר משל מאור עשור, שכמה משחקים לאחר מכן עבר פציעה קשה שגמרה לו את העונה, חס וחלילה. אין הרבה מה להגיד על גבי. כלומר, כל מה שנגיד יגרע, באמת. שחקן ש... אתה יודע, גם אחרי החמצת הפנדל שלו בגמר, זה מסוג השחקנים שאתה לא יכול לכעוס עליו. הוא מגיע למשחק.
הוא תמיד רוצה.
הוא תמיד רוצה, הוא בא לעבוד. הוא עולה למגרש מהשנייה הראשונה עד השנייה האחרונה, ילך לו, לא ילך לו, יבקיע, יקבל אדום, לא משנה מה יקרה איתו. אתה אומר, וואלה, תן לי עוד 10 כמוהו.
2-2 למסגרת. מתעסקים כל כך בבישולים, בשלושה, בצדק, אבל שתי ביתות, מצבים שיוצר לעצמו, למסגרת. זה נחמד לסטטיסטיקה, אבל זה מראה שהוא שם, אם אמרנו שאצל פאטוס, מלבד הגול, אם היה לחץ מצוין, אצלו מלבד הבישולים, היה גם איומים, אוריאן דיבר על זה קודם, עם אביו שבא מאחורה, בכלל אנחנו צריכים השנה ליוות הרבה יותר מאחורה, זה נשק שכמעט לא השתמשנו בו שנה שעברה.
בצורה אפקטיבית, זאת אומרת, בעטנו, אבל בעטנו קיבינימט, לא בעטנו למסגרת.
יותר ציפורים וכאלה.
כן, כן, כשהשנה שעברה סיימנו מקום שני בליגה באיומים, האיכות שלהם הייתה לא טובה.
גם לגבי גבי, כל מה שכולם אמרו, אני לא רוצה להוסיף כי הם אמרו נכון, גבי התחיל לבעוט בשמאל, אני לא זוכר אותו עונה שעברה בועט בשמאל. מישהו אמר לו, חביבי, אתה הולך לשחק באגף ימין השנה הרבה, אתה הולך לחתוך לאמצע, תתחיל לעבוד על ביתה שלך בשמאל. אז הוא נתן גול מהסרטים חיפה, במשחק נגד נס ציונה, הוא בעט פעמיים בשמאל, דרדלה, אבל בעט בשמאל, בעט למסגרת, זה חיובי, וגם ייתן לנו עוד איום על השאר, שבעיניי זה חיובי מאוד.
מעולה, אז נראה לי שבזה אנחנו נסכם את נס ציונה, ונגענו בקצת לוותר על הכדור, אז בוא נלך לקבוצה שמוותרת על הכדור, ונדבר על בני יהודה, שזה בעצם המשחק הבא שלנו אחרי הפגרה. אז יש לכם שבועיים שלמים לשמוע את הפרק הזה, ועדיין ליהנות. אז קצת המשחקים שנה שעברה, משחק אחד צורב ומיוחד, אבל סיבוב ראשון הפסדנו 3-1, סיבוב שני יצאנו תיקו 0, סיבוב הראשון של הפלייאוף 1-1, אחרי זה הגיע המשחק המוזר בחיפה, לא נרחיב עליו, ואחרי זה הגענו והפסדנו 2-0 אצלנו בבית. מה עושים בבני יהודה?
גם איביץ' שואל את עצמו, לדעתי.
טוב, מול בני יהודה זה... הם הפכו לנמסיס כזה שלנו. קבוצה שמשחקת בשיטה של שלושה בלמים, שיטה ש... מכבי נתניה הוכיחה שלא פשוט לנו לשחק מולה. דיברת קודם על בית שיראי. כלומר, היה ניכר הרבה מעבר לגמר, שהבלמים של בני יהודה הם בלמים פיזיים, קצת בלמים כאלה, אולד פאשן, נגיד דן מורי, הוא נראה לך כמו שחקן של לידס מה-80s. כלומר, שחקן גדול, גבוה, לא הכי טכני, אבל כדי שיכול לתסכל מאוד את החלוץ. ובית שיראי הוא... חלוץ אנגלי מה-80s, כי הוא גם חזק, גדול ופורץ עם כוח. איפשהו זה ככה מנטרל, כי רוב המשחקים בעונה שעברה של מכבי נתניה מול בני יהודה, בית שיראי נעלם. אולי נכון. הוא העלים איתו גם איזשהו שחקן של בני יהודה. זה היה לפעמים קויאר, זה היה לפעמים דן מורי, או הזוז שבהגנה, אבל אני באמת חושב שמול בני יהודה המפתח שלנו צריך להיות, קודם כל איומים מרחוק. גם הגולים שלנו, אגב, מול בני יהודה, עונה שעברה, אחד היה גול של ג'וני, מרחוק, שעבר
עם 700...
לזובס בין הידיים.
כן, כן, היה שם רוח אבל של כן. ברמת אוריקן.
הייתה רוח כבדה, זה נכון. היה לנו קרן, שגול של דודי, והיה לנו את הגול של מלמד במשחק ההוא בחיפה. ומעבר לזה, כלומר, זה לא שבמשחק מסודר או משהו כזה אפשר להגיע למצבים, ופה מגיע מה שקודם גם אוריאן אמר, כלומר, קניקובסקי, בביתות מרחוק, ניסיון ככה להפתיע, אולי יותר מהאגפים, אולי בשבועיים הקרובים, גם זבידת, אולי הררה יחזור לעניינים, ככה חבר'ה יבינו שהם צריכים לבוא מהצד ולהצטרף.
או שבמשחק הזה אנחנו צריכים להיות טיפה יותר זהירים, כי הם, כל המהות של בני יהודה מבוססת על יציאה לפאסט ברייקים ממש מהירים, ולא צריך להחזיק בכדור.
עכשיו חלוצים מהירים, גם דורז'אן, גם גדיר. הגול היחיד שהם קיבלו השנה משרידן, זה כדור שהגיע הגבהה מהצד, מול מכבי תל אביב, הם לא ספגו. אני חושב שהמפתח, בעיטות מרחוק ופעולות מהאגפים.
אז רגע, בואו נציין עוד עובדה מעניינת, שאם אנחנו נסיים את המשחק הזה ב-11 שחקנים, אז בני יהודה לא ידעו מה לעשות. כי בשתי המשחקים הראשונים שלהם העונה, הם שיחקו ביתרון מספרי, בין אם זה נגד קריית שמונה, עם ה-800 דקות הערכה, ובין אם זה נגד מכבי תל אביב, שדור פרץ יצא בשלב די מוקדם של המשחק. אז הנה.
מישהו לא סיפר לשופטים שהספונסר של הליגה הוחלף. זו כנראה הסיבה, לכאורה, לכאורה כמובן, לא חשוף לתביעות, תלך.
אני מסתכל על בני יהודה, פחות מטריד אותי איך אנחנו נבקיע, יותר איך לא נחטוף מהם. ואני מסתכל על שני משחקים, על המשחק בגביע, שהפך את הסיטואציה, כולנו ראינו ממצב שבו אנחנו מחזיקים את הכדור והם יושבים מאחורה ומחכים לעקוץ אותנו, ודקה, שוב, דקות ראשונות נכנס הגול, זה הפך את כל המשחק, אנחנו התיישבנו מאחורה, הם נאלצו להחזיק בכדור, אנחנו יכולנו ללחוץ, לגנוב, לצאת למתפרצות, לשמור על השאר, וזה החזיק 82 דקות, והמשחק של מכבי תל אביב נגדם, ששוב, בגלל הסיטואציה, בגלל האדום, הם נאלצו להחזיק את הכדור, והיו, רואים את זה גם בנתונים, יותר ממכבי כמובן, והם היו לא, היו איומים כאלה ואחרים, אבל הם בעשרה שחקנים, כל הכבוד, גם מול מכבי, אתה מצפה שיצליחו לייצר איזה גול, 1-0, זה ההזדמנות, והם לא הצליחו. השאלה אם אנחנו מסוגלים לתת להם את הכדור מראש, והתשובה היא לדעתי שלא בטוח שזה
לא,
מה
הם יתנו לנו אותו חזרה.
כן, ולכן אני חושב שבדיוק כמו בגביע, אנחנו צריכים ברבע שעה ראשונה בליץ ולחץ מטורף שיהפוך את הסיטואציה. כמו אז גול בדקות הראשונות שיביא לסיטואציה שבה אנחנו הופכים את העסק ויכולים לשבת מאחורה ולחכות ואולי אפילו לעקוץ שני או שלישי. אבל אם המשחק ייפתח כמו שהוא, קשה לי לראות איך אנחנו בהגנה שהחמנו להרבה, גם לדולב אזולאי וגם לגולוברט, קשה לי לראות איך אנחנו יכולים לעמוד מול המהירות שיש להם השנה. שהם, אם מסתכלים על זה, הם החליפו כמעט כל אחד שהם איבדו במישהו לא הרבה פחות טוב ממנו.
אז בוא נשאר שאלה כזאת, מעניינת. במשחק הזה, נגד בני יהודה, משחקים עם פיניש, או עם אביב אברהם ליד אלמוג?
בעיניי עם אביב. בעיניי עם אביב, כי אני חושב שאביב יותר אחראי מסתיו פיניש. אבל זו דעה אישית שלי. אני חושב שסתיו אחלה שחקן, נמהר מדי, נוטה לקבל צהובים מוקדמים, דיברת פה קודם, אם נסיים ב-11 שחקנים, מול בני יהודה, אני מעדיף את אביב אברהם.
אני חושב שאין פה בכלל ספק, אנחנו לא מפחדים על השליטה באמצע, אנחנו רוצים שיהיה לנו עוד איום התקפי, אני חושב שאביב הוא בהחלט הפתרון, הוא בהחלט עדיף על פיניש בסיטואציה הספציפית. אני מסכים עם ברק שגול מוקדם מאוד יעשה לנו טוב, כי בני יהודה זה קבוצה שקשה לצפייה, מי שראה אתמול את המשחק, זה פשוט היה מזעזע לראות את בני יהודה צריכה לשלוט במשחק. אני לא חושב שהם היו, ישבו על השאר של מכבי או כמעט הגיעו להזדמנויות ביתרון מספרי ב-60 דקות, הם לא יודעים איך לעשות את זה, ולכן אם אנחנו נצליח באמת להבקיע שער מוקדם, זה יעזור לנו מאוד, אולי גם נלמד מלקחי עבר משחקים שאנחנו פחות רוצים להיזכר בהם.
אני דווקא הייתי הולך עם פיניש, אני חייב להגיד, והייתי מנסה משהו טיפה שונה ממה שאנחנו עשינו עד עכשיו מול בני יהודה. זאת אומרת, אנחנו קבוצה שמשחקת מסורתית דרך האמצע, אז הייתי מחזק את האמצע והייתי מנסה לתקוף מהצדדים. זאת אומרת, הייתי שולח את המגנים קדימה, בין אם זה רר או טורג'מן, וטיפה שם את פיניש לחסות אחריהם, כי פיניש הוא טיפה יותר הגנתי, יותר אחראי מאביב, בכיסויים האלה, נקרא לזה. אביב יותר שחקן של עומק, לטעמי. ואני חושב שהייתי מנסה משהו קצת אחר, ולא חוזר על אותם שבלונות.
אין ספק, אני מסכים איתך שעם כל הרצון שלי ושל אוריאן לגול מהיר, שישנה תוכנית המשחק, כנראה שצריך לבוא עם משהו חדש, כי הבוקסיס, דראפיץ' וברדה כבר מכירים אחד את השני, מנית ארבעה משחקים, חייבים לעשות משהו קצת שונה וקצת אחר, כי בפורמט הרגיל, לא נעים להגיד, אנחנו כנראה 50-50, נהיה בסדר.
שחקנים כמובן בולטים בבני יהודה, אז אני דווקא מוטרד מבלטקסה, דורלו, גדיר, סורו, ומיהודהנו סגה סטמבי, שכמעט נחת פה, אבל איכשהו, מאז שהוא אצל הבוקסיס, התקדם הבחור, עושה דברים יפים.
גם כבש פנדל בדוק רב.
אז עד שנגיע למשחק מול בני יהודה, אז אני מקווה שננצל את השבועיים האלה כדי לחשוב טוב טוב מה אנחנו עושים, כדי לא לצאת מתוסכלים מהמשחק הבא מולם. והנושא האחרון שניגע בו היום, זה באמת אנחנו נכנסים לפגרת נבחרת השבוע, ונבחרת פוגשת את צפון מקדוניה ביום חמישי הקרוב בטרנר, ואת סלובניה אחר כך בחוץ, בתשיעי לתשיעי. קודם כל, סחטן שזה בטרנר, אני חייב לציין. גם המשחק האחרון שהיה בטרנר, וגם עכשיו, אני חושב שנבחרות בינוניות, מבחינת האטרקטיביות שלהם, או לא אטרקטיביות נקרא לזה, רצוי שהם יהיו באצטדיונים קטנים. זאת אומרת, האווירה והיכולת לדחוף את הנבחרת במקום כזה, במיוחד באצטדיון כמו טרנר, שיש שם קהל אוהד וקהל תומך, מבורכת.
תראה, יושב פה אוריאן, במשך שנים, אנחנו היינו הולכים לכל משחק של נבחרת ישראל בבית, ואני זוכר, בוא נגיד, לפני 15 שנה, אווירה שונה מאוד. כלומר, כל משחק של הנבחרת היה סולד אאוט, למרות שזה היה ברמת גן, שהוא קטסטרופה של איצטדיון, והרבה דברים השתנו. כלומר, הנבחרת היום, אני לא אגיד לך אם היא טובה יותר או פחות טובה מהנבחרת של גרנט או של קשטן, אבל היא לא מביאה אוהדים. והמהלך הזה להוציא את הנבחרת ולהביא אותה לערים נוספות, לשחק בירושלים, לשחק בחיפה, לשחק בבאר שבע, זה טוב. אם זה מול יריבה פחות טובה, יותר טובה, שישחקו בטרנר גם מול יריבה טובה. שיתנו שם אווירה. כלומר, ברמת גן היה 40 אלף איש, לדעתי טרנר עם 14 אלף הוא הרבה יותר מפעמיים רמת גן.
לא, אבל אני לא משווה את זה לרמת גן. אני אומר, נניח, אם אתה מסתכל רק על האצטדיונים המודרניים, אוקיי? תבוא, תשים את המשחק הזה בסמי עופר, מיותר לטעמי. זאת אומרת, לא יהיה משחק, לא יהיה אצטדיון מלא סולד אאוט. והייתי נגד סלובניה. זה היה בסמי עופר אם אני לא טועה, ולא היה מלא.
לא.
אבל שים משחק כזה בטרנר, ואתה לדעתי ממלא את האצטדיון.
כן, משחק מול מקדוניה הצפונית, אגב.
צפון מקדוניה.
צפון מקדוניה, כן. תראה, בניגוד למערב, מזרח ודרום מקדוניה, זו יריבה שישראל צריכה לנצח. בטח לפני משחק מול סלובניה, שהוא בעצם הופך למשחק המפתח עבור הנבחרת. כלומר, אנחנו עומדים להריח בעוד חודשיים פה את פולין בטדי. אני חושב שארבע נקודות בשתי משחקים האלה ישאיר לנו סיכוי.
אתה גנבת לי את השאלה של הסוף.
אוקיי, אז תשכח מה שאמרתי. אני חושב שדברים טובים שיקרו, בלי נקודות, יכולים להביא אותנו למצב של... שאפילו טקו מול פולין, שולח אותנו פתאום בטעות ליורו. וזה משהו שהרבה זמן לא... אנשים בכלל לא חשבו שיש סיכוי שנבחרת ישראל יכולה להפיל טורניר גדול. הלוואי. אני כן מודאג מהאופן שבו חלק גדול משחקן הנבחרת מגיעים, אבל זה התפקיד שלך, ואני לא ארוס לך את הפודקאסט.
לא, רגע, ניתן תמונת מצב, רגע, כי לא דיברנו על זה, על המצב בבית, ומה, איך אנחנו מגיעים למשחק, איך מגיעים למשחק, ובאמת ניגע בכל השחקנים, כי זה באמת נראה לי הנקודה הבולטת. אבל אחרי ארבעה משחקים, הנבחרת במקום השני בבית, עם שבע נקודות, נקודה אחת יותר מאוסטריה. מפתיע בטירוף. צפון מקדוניה, יריבתנו, נמצאת במקום החמישי עם ארבע נקודות, וסלובניה, שאותה נפגוש מיד לאחר מכן, במקום הרביעי. והנבחרת מגיעה בעצם אחרי הפסד 4-0 לפולין. משחק שאני ראיתי אותו והיה די מתסכל, היה נראה קל מדי לטעמי, אני לא אכפת לי להפסיד, במיוחד לנבחרת כמו פולין, שבואו, כמה רמות... מעלינו כמובן, אבל לא יודע, היה נראה קצת קל מדי.
אני רוצה להתייחס לנושא האצטדיון, אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב במשחקים של הנבחרת. אצטדיון טרנר הוא אצטדיון מדהים למשחקי הנבחרת. בעיניי אני חושב שכל משחק נבחרת צריך להתבצע באצטדיון כזה שהוא מאוד מאוד ביתי. נבחרות גדולות מאיתנו מארחות באצטדיונים של 20,000, כי את סמי עופר ואת טדי אנחנו לא מצליחים למלא, גם מול פולין אנחנו לא מצליחים למלא, אלא רק זה נבחרות בסדר גודל של איטליה, צרפת וכו וכו וכו. זה מביך לראות את מה שקורה עם כל הקנה ב-300 שקל בשר בשופרסל, לקבל כרטיס למשחק שנבחרת ב-10 שקלים בבאר שבע, ואז אף אחד לא באמת מגיע, קרחות, גם ככה אין לנו תרבות של עידוד נבחרת, אז אף אחד לא יודע מי עושה מה בסמי עופר ובטדי. בעיניי, אם היה אפשר לעשות את המשחקים של הנבחרת באצטדיון כמו טרנר, זה היה יכול בהחלט לעזור לנבחרת להתקדם.
קודם כל שתדע שיש ארגון אוהדים לנבחרת, אז הנה חידוש. אני לא זוכר את השם, משהו עם כחול. ויכול להיות, אני לא יודע אם אני רוצה שכל המשחקים יהיו בטרנר, אני גר בנתניה, זה רחוק. אבל משחקים נגד קבוצות נבחרות פחות אטרקטיביות לגמרי.
כמונו, אנחנו נבחרת פחות אטרקטיביות.
אבל שנערך את עצמנו, נערך בטרנר. אז באמת, התחלת לדבר על זה, ניר, אז בואו באמת ניגע בזה. יש הרבה שחקנים שלא משחקים קבוע. או שלא, לא יודע, לא בכושר משחק, או דיברנו קצת על, אמרת את קוסטנטין כמגן הכי טוב, אז אני אמרתי אלי דסה, והרצוג מסכים איתי, ואלי דסה הוא באמת המגן של הנבחרת, וגם הוא וגם בן ארוש, שאו שהוא ישחק בלם או שהוא ישחק מגן, אני לא יודע, נדבר על זה מאוד מאוד שנייה, לא משחקים. זאת אומרת, אלי דסה בלי קבוצה, בן ארוש בכלל על הספסל בליגה השנייה בבלגיה.
אני בדעה שאני אתחיל אותה טיפה עם איזושהי אנלוגיה. בימים האחרונים היה מצעדים בגלגלץ, מצעד בשנות ה-80, בשנות ה-70, בשנות ה-90, כמעט על כל מצעד היו ביקורות מאוד גדולות, לפחות ברשת החברתית, מה, למה השיר הזה כן והשיר ההוא לא, ולמה זה, ומי, איך שכחתם את ברבי גרל, ולא יודע. עכשיו, בניגוד לשירים שאתה מסתכל עליהם בפרספקטיבה של שנים, שחקנים נבחרת באמת צריכים לשחק לפי מי שבכושר ומי שטוב בזמן נתון. ולי זה מרגיש שהרצוג, כמו הרבה מאמני נבחרת שקדמו לו, הוא מעדיף את מצעד העשור, כמו שהוא זוכר את השחקנים. אני לא מבין למה אריאל ארוש, שהרבה מאוד זמן לא עמד בין קורות של שער ושיחק.
אז לא בטוח עדיין שהוא יפתח.
נכון, אבל חוץ ממנו יש לך את יואב ג'רפי שהגיע להפועל תל אביב, ובעונה שעברה קיבל הכי הרבה גולים בליגה. ויש לך את מרציאנו, שבעיניי צריך להיות שוער ראשון. הוא משחק בסקוטלנד. הוא משחק בסקוטלנד, בליגה שהיא פיזית, קשה, עומד שם מול מבחנים, לפחות בתקצירים, סליחה, לפחות בתקצירים של ערוץ הספורט, אני רואה אותו שם מזנה, קופץ, מעריצות מתות עליו, אני לא רואה את זה כמו ריים ג'רפין, או ברצינות.
זה לא משכנע אותי. שיהיה נער פוסטר. צריך לראות אותו משחק, אני לא יודע, באמת קשה לי להגיד על מרציאנו, אבל זה גם, כך בחשבון, ליגה סקוטית, חלילה לזזל, כן? אבל זה אנשים שקונים את אלחמית בתור שחקן חיזוק. פרופורציות.
אני חושב ששכחת את הנקודה הכי חשובה, בהקשר של איך בוחרים את השחקנים לנבחרת, שזה השיטה. זאת אומרת, הרצוג בוחר בשחקנים מסוימים, לאו דווקא שוער, נתפלת על השוער, אני חושב שזה חוליה כאילו פחות רלוונטית, יש לו שחקנים מאוד 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 ספציפיים, שרק הם יכולים לשחק את השיטה של השלושה בלמים ושני מגנים תוקפים. הבעיה שאף אחד מהם לא משחק, דסה לא משחק, ובן ארוש הוא גם ככה, כולנו יודעים את היכולות ההתקפיות שלו, אבל ניחה, בסדר, ו...
ייני.
ייני מחוץ לסגל.
ייני בלם. אני לא...
אני מסתכל על מי שפתח
בינוניים. שישה בלמים בינוניים. לא משנה מי השלושה שישחקו, הם יהיו בינוניים באותה מידה. מגנים תוקפים, יש לך שניים שיכולים לשחק מגנים תוקפים במדינת ישראל, אלי דסה ו...
טוואטחה.
תודה, טוואטחה. ששניהם לא משחקים, וזה בעיה מאוד גדולה. בירם קיאל ששנה שעברה, והשתי עמדות הבאות החשובות ביותר זה קשרים אחוריים, שיש לך בירם קיאל שירד לשחק בליגה השנייה, ואני לא יודע אם בכלל משחק עד עכשיו. אני מנסה לחשוב, כל השחקנים בעמדות הכי מרכזיות במערך.
דור פרץ שכאילו התחיל את העונה לא טוב.
כן, אוקיי, דור פרץ, נכון. אבל כל השחקנים הכי חשובים במערך של הרצוג, כרגע לא בכושר משחק טוב. אז זה אמור להספיק מול צפון מקדוניה, ואירן זהבי יכול לעשות, אני מקווה שאירן זהבי וחוליה הקדמית יכולים להספיק מול צפון מקדוני, למרות שכבר ידענו בעבר אכזבות. השאלה היא מה היא מול סלובניה, שזה משחק מאוד חשוב, זאת לא נבחרת חלשה.
אני דווקא לא בצד שלכם בדיון הזה, אני חושב שתמיד יש ויכוח בנבחרות, האם אתה בונה קבוצה ושיטה, נכון שאתה נפגש איתם פעם בחודשיים או חמישה חודשים, אבל גם בפעם החמישה חודשים האלה, זה פחות מאשר לקחת שחקנים שלא שיחקו מעולם, הרי אם הוא יביא לפה שחקנים הכי חמים עכשיו בליגה או בליגיונרים, יבואו וישאלו איך אתה מעלה, זה כבר בעיה של תקשורת ספור, אבל איך אתה עולה עם מגנים שלא פגשו אחד את השני, הם לא שיחקו מעולם מאז הנבחרת של הנערים, אני חושב שההחלטה, כל עד הוא קיבל החלטה והוא הולך איתה זה בסדר, זה לא היה לנו עד היום.
אני לגמרי איתך, זאת אומרת, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, יש באמת שתי אסכולות, בוא תסמן את השחקנים החמים, או בוא תשחק את ה... בוא תייצר קבוצה בנבחרת. ואני חושב שנבחרות שהן חלשות, כמונו, אוקיי? לא מעריות אירופה, אני חושב שהקבוצתיות פה הרבה, והתיאום הרבה יותר חשוב מכושר נתון. הדבר היחידי שמטריד אותי זה כושר משחק. זה הכל. לא, אם אלי דסה משחק, אם יש לו אוויר ל-90 דקות, או טוואטחה, וההפך.
אני מאוד מסכים, כי אני מנסה לחשוב, אם אנחנו הולכים בגישה השנייה, כמו שאמרת, נבחרות חלשות באירופה, את מי נזמין מהדרג השני? מי יש לנו מגן אחרי טוואטחה ואלי דסה? אתה תביא אותם, ואז הפער, ולכן אנחנו צריכים להתבסס על הקבוצתיות, וכן, אמרו את זה על שרי שנכנס במחזור הראשון בטעות כמחליף, נתן 60 דקות מעולות, ואמרו, אז למה לא פתחת איתו, אם הוא מסוגל לרוץ מ-0 עד 60? אותו דבר פה, אם אלי דסה יהיה מסוגל לתת מ-0 עד 60 או עד 70, אז הוא יותר טוב מהמגן הבא בתור אחריו, לא חושב שמות.
אני חושב שא', אנחנו צריך לתת לאנדיק הרצוג את כל הקרדיט. זאת אומרת, עד עכשיו הוא עשה, תשמע, הוא הפיח חיים בנבחרת שכולנו כבר איבדנו בתקווה פחות או יותר לפני הקדנציה שלו, וגם בהתחלה שקטלו אותו וחיפשו אותו, כמו הרבה מאמנים זרים אחרים, אז הוא כן הצליח לעשות פה דברים יפים. החוליה, התחלנו לדבר קצת, דיברנו על מגנים, לא משחקים, אבל הבלמים של המשחק הקודם, זאת אומרת, במפגש האחרון בפולין, זה היה יני וניר ביטון, ושניהם, עכשיו ניר ביטון נפצע, במשחק האחרון שלו בשבת, באולד פירם, ויני גם פצוע, זה אומר שאני מניח שאחד המלחמיד שמשחק כיום מגן בסלטיק, ולואי טהה שמשחק בלם בנבחרת גם, ואולי בנרוש, אני לא יודע מי השלישייה שהוא יבחר, אבל זה לא שלישייה מתואמת, נקרא לזה ככה.
כלומר, אתה בכל מקרה, לא אתה, אנדי הרצוג, בכל מקרה יידרש לאלתר, בכל מקרה יידרש לאלתר פה, אז לבקש ממנו, בתוך האלתורים האלה של הפציעות של הבלמים, גם לבחור את אלה שבכושר משחק מלא, אז זה קצת בעייתי.
אני מסכים איתכם לגמרי, כזה אני אומר שאנחנו בבעיה, כי השחקנים החשובים ביותר במערך שלו כרגע לא בכושר משחק, אבל חתם עבד אל חמיד אגב יכול לשחק מגן ימני והוא יכול לעשות זה לא רע, הוא מהיר מאוד במה שיש לך, הוא מהיר, הוא חזק, הוא יחסית טכני, הוא יכול להיות מגן ימני.
הוא שחקן שאני מאוד אוהב, דרך אגב שלא ישמע אחרת מסלטיק, הם עשו עסקה טובה. אבל השאלה אם באמת שווה לפתוח איתו בתור בלם או בתור מגן ימני, ואני חושב שבתור בלם עדיף, כי עדיין הייתי הולך עם אלי דסה, אם הוא קשיר אז נראה לי אופציה יותר טובה, למרות שהוא בלי קבוצה, צריך להגיד את זה.
אבל בניגוד למכבי נתניה, החלק החשוב של הנבחרת הוא לא ההגנה, לא החזקה, היא תספוג עם אלה או עם אלה ממקדוניה. שאלה אם ערן זהבי ושוט, מה שנקרא, יכולים לעשות את הגול שניים, שיספיק או לטקו או לניצחון.
מי אתם הולכים? על דיה סבא? על מנור סולומון?
על מונס דבור שגם לא משחק.
מונס דבור? שכחתי כולם שחק.
כן, אני חושב שמנור סולומון שפתח בפולין, היה שם איזה ניסיון טקטי, זריזות, מהירות, לגנוב כדורים, מתפרצות, פתח בפולין, אני חושב, והוא משחק בשחטר, יכול לשחק עכשיו.
כבש בשבת.
כן.
הוא ודיה קצת על אותו טיקט של שחקן, הייתי
אז,
אומר.
אז יכול לבוא אחד על חשבון השני. אני לא דחוף ששניהם ישחקו.
אז דבור או אחד מהם?
אני חושב שאני הולך עם מה שאמרתי קודם, דבור יותר טוב מהם, גם אם הוא לא ישחק עוד חודשיים. זה שאלה, פתאום יש צרות טובות בהתקפה. שפע כזה גדול.
לטעמי דבור צריך לשחק. הוא בכושר, גם אם הוא לא בכושר משחק, הוא חלוץ טוב, הוא חד, הוא בתקופה טובה, גם אם בסביליה הוא לא כרגע בדרך החוצה, אתה מסתכל איך הוא סיים את העונה, איך הוא כן יתאמן בקיץ בקבוצה תחרותית, זה לא שאנחנו נמצאים עכשיו בינואר.
היה לו חתונה של חודש.
נכון, זה נכון, הייתה שם חתונה, אבל אם אתם מסתכלים, כאילו סך הכל עברו שלושה מחזורים, אנחנו לא עכשיו בינואר, והוא חצי עונה יובש. סך הכל הוא מתאמן בקבוצה, שגם האימונים בה הם ברמה מספיק טובה. לדעתי מנור סולומון חייב לפתוח, בניגוד ל... מה זה איפה? בניגוד לדיה סבא, מנור סולומון משחק בליגה מקצוענית, הוא חייב לפתוח, הוא משחק בליגה רצינית.
לא, איפה היית פותח איתו? אם אתה משחק עם אירן זהבי ועם אונס.
לדעתי, הוא יכול לשחק בתור...
גם בתור... הקישור שלנו הוא ברזל, הוא קבוע, לא משנה מה.
הוא יכול לשחק בתור שחקן יצירתי, גם דריבל, גם כאילו מהירות, גם סיומת, הוא שחקן לדעתי שיש פה הכל.
אבל במקום מי? במקום ביאם קיאל?
במקום דיה.
במקום דור... לא, דיה לא משחק.
נכון, אז אני הייתי עולה עם שני קשרים אחוריים, מלפני החמישייה האחורית, והשלישייה שתהיה דבור, זה אבי וסולומון.
אז זה כבר לא יקרה, לא חושב שאנדי הרצוג בחיים יחליף שיטה אחרי שהוא כבר שיחק את כל המשחקים של הקמפיין הזה באותו זה.
זה יקרה אחרי שדראפיץ' יעבור לשלושה בלמים.
בדיוק, זה יותר, הסיכוי יותר סביר, אבל נקווה שהוא ייתן, אתה יודע, איזה חילוף בינגו מהספסל או משהו כזה. וזהו, אז השאלה באמת, ניר, אתה קצת הקדמת, אז אתה אמרת 4 נקודות, הנבחרת תשיג מהשתי משחקים האלה, אוריאן, מה האימור שלך?
אני אופטימי, 6.
6? לא שמענו אופטימיות כזאת מאז פרשת הנערות.
אני הולך על 4, אני רק לא יודע באיזה קונסטלציה, אז ככה אני תופס את טקו וניצחון, אני לא יודע את מי, אם זה יהיה פדיחה וזה, וניצחון מרשים או ההפך?
מעניין, האמת שבחוץ יותר קשה לנו, בדרך כלל, אז כן, אני הייתי הולך על הטקו שמה, אבל גם אני הולך על 4 נקודות. נקווה שנתבדל לטובה, מה שנקרא. חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק מרתק. אני רוצה להגיד תודה לברק גרונדמן.
תודה רבה, היה תענוג מתמיד.
תודה לניר רוזנטל.
תודה רבה.
תודה לאוריאן סלב.
בכיף, היה תענוג גדול.
ואני רוצה להזכיר לכם, לפני שנסיים, שנשמח כמו תמיד לשמוע את דעתכם, אהבתם, לא אהבתם, מה אתם חושבים. תגיבו, שתפו איתנו, אותנו, תמליצו להוא שעדיין לא שמע, מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם ובפייסבוק, וכמובן נשמח אם תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. אז אני הייתי דניאל יצחקי, ואני רוצה גם להודות לחמי בורדוביץ' על האירוח באולפן סאונד 41, ושיהיה שבוע מהנה.